אנחנו פותחים את המשדר הזה הערב עם חבר הכנסת הרב משה גפני. שלום וערב טוב לך הרב גפני.
שלום, ערב טוב.
מיד נעסוק גם בנושאים ששמענו כאן הערב, אבל השאלה שהכי מסקרנת את כולם, האם יש לנתניהו אופציה עם יהדות התורה?
לא, אני לא רואה כרגע אופציה כזאת, אני גם לא יודע מה מתפתח בקואליציה. אנחנו ישבנו היום, גם הרב אריה דרי וגם הרב יעקב ליצמן ואנוכי, ישבנו היום פה כאן במקום שבו אתם משדרים, בכנס הנבחרים, ישבנו לפני תחילת הכינוס, דנו בעניין הזה. אנחנו כרגע לא נתנו תשובה כלשהי לגבי העניין של האם יכולה להיות קואליציה חלופית. להערכת כולנו, ההסתבכות בקואליציה כפי שצפינו אותה, שאין קשר בין מרכיב אחד למרכיב השני בכל נושא ובכל תחום שחשוב לאזרחי ישראל, סביר להניח שמה שיקרה בסופו של דבר יהיה בחירות, על אף שבחירות זאת לא אופציה טובה מבחינת אזרחי המדינה, אבל ברגע שראש הממשלה החליט לעשות קואליציה כזאת עקומה, שאין בה שום כיוון, אין בה שום חזון ואין בה שום דרך, ידענו שבמוקדם או מאוחר זה יקרה, והאחריות היא על ראש הממשלה והסיעות המרכיבות את הקואליציה.
אני מדייק בדברים שאמרת, לא נתנו עדיין תשובה כלשהי, ואני לוקח רעיונות שלך לפני שעה, ושם נתת תשובות מוגדרות ומפורטות, לא נשב עם נתניהו בקואליציה, הממשלה רעה, צריך להעביר אותה מהעולם. האם אני מדייק נכון?
כן, אני אומר את זה כל הזמן, אני חושב שזאת ממשלה רעה. דבר אחד טוב היא לא עשתה, בשום תחום שיש בארץ ושחשוב לאזרחי המדינה, לא בתחום המדיני-ביטחוני ולא בתחום הכלכלי-חברתי, ונכון, דינה לעבור מן העולם. אמרתי את זה גם, בטח שמעתם אותי גם בכינוס כאן לפני נבחרי הציבור, אמרתי, אין בפוליטיקה דבר כזה שנקרא חד משמעית גט קריטות או דברים מהסוג הזה. כל פעם נושא ייבחן מחדש, יובא לפני גדולי התורה, ועל פי זה נעשה, לכן אני לא רוצה...
יבוא מחר נתניהו ויציע להוריד את הסנקציות הפליליות מחוק הגיוס, להחזיר את תקציבי הישיבות.
שיעשה את זה קודם.
ואז אתם נכנסים?
לא אמרתי את זה, אמרתי את זה הוא צריך לעשות בכל מקרה.
אוקיי, מה האופציות האחרות? הרי בחירות...
אין אופציות, אנחנו לא רואים כרגע, גם מניתוח העניין, גם עם חברים אחרים שבמפלגות אחרות, אני לא רואה אופציה אחרת. הם בישלו דייסה, מאוד רעה, הם צריכים לאכול אותה. אני לא רואה כרגע שאפשר להקים ממשלה חלופית. איווט ליברמן לא יישב עם זהבה גלאון, זהבה גלאון כמובן גם לא תישב עם זה, וגם בנט פה במשחק איננו יכול להיות באחד המרכיבים.
ליכוד, ליברמן, חרדים, בנט.
אני לא חושב שיש אופציה שתגרום לכך שתהיה ממשלה חלופית אחרת בלי ביבי. זאת אומרת, בלי נתניהו. שנתניהו יעשה קואליציה עם בנט ועם החרדים ועם ליברמן, האופציה הזאת גם ככל הנראה לא קיימת. מכיוון שהיא לא קיימת, אז צריך להמשיך לדדות עם הדבר הזה שנקרא ממשלה.
עכשיו אתה אומר לנו את זה כפרשן, אם אני מצליח להבין.
כן, אני חוזר ואומר, אמרתי את זה קודם, ואני אומר את זה גם עכשיו. אין בפוליטיקה אמירה שהיא אמירה חד משמעית, שאנחנו אומרים, כן, אני יכול להגיד באופן חד משמעי, לא נשב עם יש עתיד, איתה על זה גם קיבלנו הוראה, והיא גם מובנת מאליה. אנחנו ככל הנראה גם לא נתחייב על העתיד, עברנו את ההווה ואת העבר, והתחייבויות לעתיד כנראה לא יהיו, ואם לא יהיו התחייבויות לעתיד, סביר להניח שגם לא תקום ממשלה חלופית, ואז אין מנוס, אלא מלפרשן ולומר שאנחנו במוקדם ובמאוחר הולכים לבחירות. אני מקווה שעד אז הנזקים שהממשלה הזאת תגרום יהיו מעטים.
אני יודע שאתה לא מדבר על שיחות שלכם עם גדולי ישראל, ולכן אני לא אשאל מה שמעתם עם מרן ראש הישיבה בסוף השבוע.
היינו אצל מרן הרב שטיימן שליט, היינו אצלו כמעט שעה. ישבנו שלושת חברי הכנסת של דגל התורה, ניתחנו את כל הדברים. הוא אמר את תוראותיו, אנחנו פועלים על פיהם, ואנחנו כמובן, כפי שאמרת בצדק, אנחנו לא מדווחים על זה.
כן, אבל אולי דווקא אחרי השיחה הזו אנחנו שומעים שינוי בגישה שלך שאומרת לא נתנו תשובה.
לא אמרתי דבר כזה קודם, אני לא אומר את זה עכשיו. אני חוזר ואומר את מה שנדמה לי שגם אצלך אמרתי פעמים רבות, שלא... אין אמירה כזאת בפוליטיקה, כן. שאנחנו אומרים באופן חד משמעי, מחר יש התפתחות אחרת, נכון להיום, אין אופציה, לא של ממשלה חלופית בלי נתניהו, אוקיי. ואין אופציה של ממשלה עם נתניהו.
מה הדרישות שלכם מנתניהו?
אין לנו דרישות, עכשיו. אנחנו רוצים שיהיה טוב לאזרחי המדינה.
ואיך עושים את זה?
עושים את זה על ידי זה שאנחנו נהיה בקואליציה, בקואליציה אחרת. כשאנחנו היינו בקואליציה, היה יותר טוב לאזרחי המדינה, היום רע. ואין לנו דרישות.
אוקיי. אני רוצה לעבור איתך לעוד נושא אחד, אם אנחנו מדברים עכשיו על הפוליטיקה הפנימית, ואנחנו לא יודעים לאן הסיפור הזה יוביל. אתם ערוכים לבחירות, הרי כי יש לכם את הקהל הסטנדרטי שלכם. מה אתה אומר על אחותכם שס?
תראה, אנחנו מתואמים, אתה ראית גם המסר שיצא גם מהכינוס של היום, אנחנו מתואמים, מתואמים באמת באופן, עד הרזולוציות הנמוכות ביותר, אנחנו מתואמים גם עם ש"ס, אנחנו מתואמים גם עם אגודת ישראל ודגל התורה, יהדות התורה, אנחנו מתואמים בדברים האלה, אנחנו מאוד מעוניינים ששתי המפלגות החרדיות יגדלו במספר המנדטים. אני דיברתי היום עם אריה דרי, כמו שאני מדבר איתו כמעט כל יום, והוא אומר שהוא רוצה ללכת לבחירות. הוא רוצה ללכת לבחירות, המשמעות של העניין שהוא יודע שהוא יוכל להביא מנדטים, לפחות כמו שיש לו היום, על אף שהסקרים לא אומרים את זה, הסקרים אומרים שיהדות התורה תגדל, על ש"ס היא לא אומרת את זה, אני מאוד מקווה בשבילו ובשביל כולנו, שש"ס תגדל ושיהדות התורה תגדל, שאנחנו נוכל להיות אחרי הבחירות.
האם שיקול ללכת עכשיו לבחירות, בין היתר בגלל שלפיד מגיע עכשיו לבחירות במצב מאוד מאוד לא טוב?
בין היתר, לא, זה לא הסיבה היחידה.
כי אם הוא יישאר באופוזיציה... הוא עשוי.
כן, אתה צודק, בניתוח הזה אתה צודק. הוא נמצא במצב...
זה לא אבל חלק מהשיקולים שלנו.
מאוד נכון, זה גם חלק מהשיקולים. אצלנו יש גם שיקול לראות מה היריבים שלנו שהכריזו מלחמה על עולם התורה ועל הציבור החרדי ועל החינוך התורני.
בכללם הבית היהודי?
הבית היהודי לא. הבית היהודי הוא היריב הקשה ביותר והגדול ביותר של עולם התורה. אבל אנחנו נצטרך בשלב מסוים גם לירוק על הפתק שלהם וגם ללכת איתם לקואליציה. זה דרכה של פוליטיקה. ונכון שבהגדרה הבית היהודי היא היריב הכי גדול של עולם התורה, ואני לא רוצה לפרט עכשיו, אני פירטתי קודם חלק מהדברים, אנחנו סובלים מהם סבל רב, אבל סביר להניח שאם הולכים לבחירות ותהיה קואליציה אחרי הבחירות, סביר להניח אם בוז'י הרצוג לא יוכל להביא מספיק מנדטים כדי להרכיב קואליציה, סביר להניח שאנחנו והבית היהודי נהיה באותה קואליציה, אם זה מה שיקרה כתוצאה מתוצאת הבחירות. אבל המציאות הזאת שבה הבית היהודי איננה מפלגה שפסולה לשבת איתנו בקואליציה, על אף שאם הייתי יכול לעשות את זה, הייתי עושה את זה בשמחה רבה אחרי התנהגות כפויית הטובה שלהם, לאור מה שהיה בקדנציה הקודמת ולאור מה שהם עושים לנו, שמשיבים לנו רעה גדולה מאוד, תחת טובה גדולה מאוד שעשינו להם.
נסכם את הפרק הזה, אין כרגע דיבור ממשי על כניסה לקואליציה.
דיבורים יש, דיבורים יש, דברים ממשיים אין.
אוקיי. פעם ראשונה שאתה פוגש את ראש עיריית ירושלים ניר ברקת?
לא, היה לי פגישה איתו, אנחנו שלושת חברי הכנסת של דגל התורה, נפגשנו איתו בביתו של חבר הכנסת אורי מקלב. אני חוץ מחרדים בוגדים, אני נפגש עם כולם. אני נפגש גם עם יריבים חילוניים. במציאות הזאת שבה, וגם נפגשנו איתו. נפגשנו איתו בבית של אורי מקלב, והעלינו את כל הדברים שהעליתי כאן. אמרתי לו, איש נחמד, אני מדבר על הנושא. ובנושא יש ריבוי של חילולי שבת.
הוא טוען שוב ושוב שהוא שומר על הסטטוס קבוע מהמדיניות של ראש ראשי קודמים.
אין בעיה, אני רוצה לשמוע את זה מחברי העירייה שאומרים לי שיש ריבוי בחילולי השבת. ביקשתי בפומבי, בנוכחותו, שאני מבקש מחברי מועצת העיר, שיעשו לנו את הדברים, שיביאו לנו את זה מסודר, האם באמת יש ריבוי של חילולי שבת, והאם מה שהוא אמר כאן, שהוא ידאג לכל ילדי ישראל, כולל לילדי רמת שלמה, ולילדי נווה יעקב, ולילדי רמות, מה שאנחנו ראינו במו עינינו, אנחנו שלושת חברי הכנסת של דגל התורה, ראינו שיש מבנים שצריכים להיות לגני ילדים ולבתי ספר, והם ניתנים
לא נחזור לדיון הזה, מתי זה התחיל, ומי אחרי, אז הרב גפני...
לא, שלא תהיה טעות, אמרתי, ואני לא משחק עם הדבר הזה. מועצת גדולי התורה של דגל התורה החליטה לתמוך במשה ליאון לראשות העיר, בגלל הסיפור של חילון ירושלים. זה מה שעשינו, כך נהגנו, כך אמרתי לו, גם כשנפגשנו איתו, זה לא אומר שאני מחרים אותו, זה לא אומר שאני לא יושב איתו, אני יושב איתו ואמרתי, אני יושב גם עם חילוניים כאלה שנלחמים נגדנו, מה גם שהוא מצהיר על כוונות שהוא רוצה להיות בסדר. אין בעיה, אני רק עם חרדים בוגדים לא יושב.
אוקיי, יש סיכוי שתלכו לאופוזיציה?
איפה?
בירושלים?
מה השאלה?
אמרת את זה היום.
אמרתי, אמרתי ואני חוזר ואומר, הקואליציה הזאת איננה מטרה. הקואליציה זה אמצעי כדי לשמר את הדברים שאנחנו מאמינים בהם. זה הסטטוס קוו בנושא הדתי, זה הנושא של שמירת שבת, וכמובן הנושא של שמירת זכויותיו של ציבור החרדי. אם אכן הוא יבצע את זה, אנחנו בשמחה רבה, להפך, אני אשמח שאנחנו נמשיך להיות בקואליציה. אם זה לא יקרה, אנחנו נפרוש לאופוזיציה. אנחנו כמובן נשאל לפני זה ונביא את הנתונים בפני גדולי התורה, והם יחליטו.
אנחנו נבקש פה מהחברים באולפן אולי להביא לך כוס מים, הרב גפני, כי הנושא הבא מוציא ממך אמוציות מיוחדות. מה זה חרדים בוגדים?
אתה יכול לעבור סעיף?
אתה רואה, תביאו את המים.
אתם לא צריכים להביא שום מים, שכל אחד יחשוב לעצמו. חרדים בוגדים, הפירוש הוא כך. ואני לא אומר שמות, חרדים בוגדים הפירוש הוא שהתשתית שעליה בנויים החיים הציבוריים שלנו במשך כל השנים, מאז מעמד הר סיני, זה ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם ועשית ככל אשר יורוך. אנחנו צריכים לעשות את מה שאומרים לנו גדולי התורה. אם גדולי התורה אומרים לנו ללכת עם...
כל אחד יש לו את הגדול תורה שלו.
אין בעיה. בסדר, אני לא מתווכח על העניין. על זה אני בכלל לא מתווכח שכל אחד ישמע לרבותיו. אבל יש כאלה שלא שואלים את רבותיהם, אלא בשביל בצע כסף, הולכים נגד הוראות של גדולי התורה, מבחינתי, זה חרדי בוגד.
אתה רומז למה שקרה בירוחם?
לא.
אין קשר.
לא, לא. ירוחם זה משהו אחר. לא רלוונטי, אני לא יודע מי בירוחם עשה את זה. אני מדבר על כאלה שללא שאלת רב, כל רב, ללא שאלת גדול בתורה, כל גדול בתורה, עושים דברים על דעת עצמם.
למשל?
לא חשוב.
הרב קפני?
לא. אם לא הבנת עד עכשיו?
אני הבנתי, אבל אתה יודע כמה מאזינים לא הבינו.
אז בסדר, שיתקשרו אליך.
זה לא קשור לירוחם.
לא, ירוחם היה משהו אחר לגמרי. בירוחם הייתה רשימה חרדית מאוחדת, יחידה. בירוחם הלכנו עם ראש עיר שעזר לקהילה החרדית ושמר על הסטטוס קוו, והמשכנו לתמוך בו, וזה מה שהיה. ויש את הרב אמר הדעתרה שהוא נתן את ההוראות מה שעושים. היו טלפונים שהגיעו מחוץ לירוחם, מירושלים, לאברכים, למשפחות שם, להגיד להם לא להצביע. מה הפירוש לא להצביע?
אתה מתכוון כמובן, אנחנו יודעים למי אתה מתכוון, ולא עליהם אמרת
חרדים. אתה לא יכול לדעת על מי אני מתכוון, בגלל שגם אני לא יודע.
לא, אני לא מכיר את שמות.
אני לא יודע מי יתקשר, אני רק יכול לשער, אבל לשער יכול כל אחד מאיתנו, לא רק אני. המשמעות של העניין שלא היה כדבר הזה, בעיר חילונית, שהולכת מפלגה חרדית אחת ויחידה, שאם אתה מזיק לרשימה הזאת, אתה מוריד למנדט, המנדט הזה באופן אוטומטי עובר לרשימה חילונית.
אז אני אומר למאזינים,
דבר כזה לא היה.
אני אומר למאזינים, לא עליהם מתכוון הרב גפני חרדים בוגדים.
לא, לא.
אני סופר רק שניים כאלה, אם תמיד...
אל תספור, אני לא ממשיך בחלק הזה,
רגע, זה אנשים מתוך דגל התורה?
תעבור, סעיף.
אוקיי, אנחנו לסיום, הרב גפני, רוצים לסיים אולי בנושא האחרון שנקרא סוגיית התקציב.
כן.
קשה מאוד לדעת בדיוק מה התקציב הזה מבשר לעם ישראל, אבל עדיין לא שמענו ביקורת נוקבת על התקציב, כי בדרך כלל שבא תקציב אנחנו שומעים פה רשימה ארוכה של גזרות כלכליות. הפעם זה עובר בשקט. למי מקצצים?
אין בתקציב הזה בשורה כלשהי.
אין בשורה, אבל גם אין בשורה רעה.
שנייה. אין בשורה לאזרחי ישראל בתקציב הזה. המשמעות של העניין שכל הקיצוצים שהיו עד היום וכל הגזרות שהיו עד היום נשארים. אין בעניין
אין
הזה,
מה לקצץ.
אין, לא, יש הרבה מה לקצץ, לא מקוצצים דברים נוספים. מה שכן קורה זה שהתהליך של פערי המעמדות בין העשירים לבין העניים או לבין מעמד הביניים, הפערים הולכים ומתרחבים. אין מנועי צמיחה בתקציב הזה, אין דבר שהוא, אנחנו כציבור של מעמד ביניים ושכבות חלשות, אנחנו לא יכולים לטעון שיש פה גזרות יותר קשות ממה שהיה. שנה שעברה היו גזרות מאוד מאוד קשות, אני לא בטוח שיש אותם היום. זה שאתה לא שומע אותנו בגלל שהתקציב עדיין לא הגיע לדיון בוועדה, הוא עדיין תקוע בוועדת הכנסת, אין הסכמה בין מרכיבי הקואליציה לאיזה ועדה הולך איזשהו חוק מחוק ההסדרים ומהתקציב עצמו. מחר מגיע שר האוצר לוועדת הכספים, ואתה תשמע אותנו. אני מקווה שגם תשדר את הכל,
שיהיה הרבה מה לדבר. הספקת לקרוא את הגז הגדול הזה?
הספקתי לקרוא.
אוקיי, זה כבר, אגב,
לא, זה
בתקופתך
לא
כיושב ראש ועדת הכספים, התחילה צמיחה חיובית.
נכון. והיום... אנחנו היינו בקדנציה הקודמת, כשאני הייתי יושב ראש ועדת הכספים, היה משבר כלכלי עולמי מאוד קשה שחששנו.
אגב, היום, התאריך הזה, לראשונה, אומר בנק ישראל, צמיחה שלילית במדינת ישראל, מזה 9 שנים.
אני הולך להגיד לך, אנחנו היינו, בעולם המערבי, היינו בצמיחה לנפש, היינו הגבוהים ביותר. היום אנחנו נמצאים כמעט הנמוכים ביותר בעולם המערבי. הרבה מאוד דברים קרו בזמן שאני הייתי יושב ראש ועדת הכספים, ולא רק בגללי. המציאות הייתה שמפעלים שהיה איום סגירה נשארו פתוחים, כמו פרי גליל, כמו טאס, כמו מפעל העצמאות במצפה רמון ואחרים, נעלי בריל. היום מפעלים נסגרים, האבטלה גדלה, אנשים מרגישים ייאוש מההתנהלות של הממשלה בנושאים הכי חיוניים למחייתם. כל ההבטחות על הפחתה ביוקר המחייה, שום דבר לא מתקיים, להפך. ההבטחה על הנושא של הדיור, שגם זה אמרו שאנחנו נוריד את מחירי הדיור, מתברר שברבע האחרון של השנה הקודמת מחירי הדיור עלו וממשיכים לעלות. זאת אומרת, אדם מרגיש שהממשלה הזאת שהיא הבטיחה שהיא תפעל בשביל מעמד הביניים של השכבות החלשות לא עושה דבר וחצי דבר. היא מעשירה יותר את העשירים שאין אומץ להתמודד איתם, והיא עושה יותר עניים את מעמד הביניים ואת השכבות החלשות. לצערי הרב, זה תמונת המצב, אבל זה תמיד היה ככה. מי שנלחם בתורה אין לו סייעתא דשמיא גם בדברים הגשמיים.
יש לך משהו לומר בנושא הדיור? לפני שנתיים כאן בוועידה הזו, הנושא החם היה חריש, אתה זוכר, הרב גפני? זה נשמע עכשיו משהו שבא
מהבוידים. לא נשמע משהו, אני לא התייאשתי מזה. ראש המועצה שם גם, אגב, הוא אדם חרדי, שנבחר שם לראשות המועצה בבחירות.
ראש העיר, כן.
ואני לא מתייאש מהעניין הזה, להפך, יש פרויקטים רבים נוספים היום שצומחים, גם בעריונה בנצרת עילית, שלא לדבר על בית שמש, ולא לדבר על הכי שמח בלוד, במקומות אחרים, באופקים בונים היום. הנציגות החרדית בכל מקום והסקנים עובדים בכל הכוח על מנת למצוא פתרונות דיור. הממשלה לא עושה כלום, ומה שהיא עושה אין לה סייעתא דשמיא.
אוקיי, אנחנו לסיום, אנחנו רוצים לפנות לחרדים העובדים לקבל מהם תגובה, אבל שמותיהם לא נאמרו בשידור.
לא.
אז אנחנו פטורים מזה, הרב גפני. כולם הבינו, אבל למי אתה מתכוון?
אני לא מאמין.
אתה יודע מה התגובה שלהם?
מה?
למה נתת לגיטימציה לניר ברקת בפומבי? מילא בבית של הרב מקלב, אבל בפומבי?
אמרתי את זה, לא חוזר פעם נוספת. אני יושב עם חילוניים, אני יושב עם כאלה שנלחמים נגדנו, אני מתווכח איתם, אני עושה את זה השכם והערב, ועשיתי את זה גם פה, ושאלתי אותו את השאלות כמות שהם, כמו ששאלתי אותם כשאנחנו נפגשים במקום סגור, שאלתי אותו פה בפומבי, הוא אגב נתן תשובות, שהתשובות הללו ייבחנו, אם אכן יתברר שהוא צודק, אני כמובן הראשון שאשבח אותו. אם יתברר שהוא טועה, אני ימליץ לגדולי התורה, או ימליץ לחבריי, לשבת ולדון על פרישה מהקואליציה. אני מקווה שדווקא בעניין הזה הוא יהיה צודק, בגלל שלא חשובה לי כל כך הפוליטיקה, כמו שחשובה לי ירושלים עיר הקודש.
יושב ראש דגל התורה, חבר כנסת הרב משה גפני, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ערב טוב, ונדמה שבאי הוועידה היו צריכים להיות פה באולפן כדי לשמוע את הדברים שנאמרו כאן עכשיו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.